ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום עירובין דף למד א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט ונלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה, 8 שורות מסוף העמוד. מערבין בדמי ובמעשר ראשון שנתלה תרומתו, ובמעשר שני והקדש שנפדו, והכהנים בחלה. יש גרסה שמוסיף כאן ובתרומה. אבל לא בטבל ולא במעשר ראשון שלו נתלה תרומתו, ולא במעשר שני והקדיש שלו נפדו. נציין שמעשר ראשון שנתלה תרומתו, הכוונה לתרומת מעשר שהלוי מצווה להפריש ולתת לכהן. המשנה ציינה שאפשר להניח עירוב מדמי. דמי הרי זה פירות, ירקות, תבואה שנקנו מעם הארץ, ומדרבנן חייבים להפריש על בתני חשש שאותו עם ארץ לא הפריש את ההפרשות. כך אמרתי עכשיו דברים בקווים מאוד כלליים, אבל העיקרון פה שדמי הוא אסור באכילה עד שאתה מתקן, עד שאתה מפריש. אז הגמרא שואלת, דמי הלא חזילי, אז איך אפשר לעשות עירוב מדמי? זה לא דבר שראוי. הגמרא עונה, מיגו דאיבי מפקר להו לנכסי והבי אני וחזולי, השתנה מחזילי. מאחר שבפוטנציאל קיים האפשרות שאדם יפקיר את נכסיו, אז זה הופך אותו להיות אני, ואני מותר לו לאכול דמי, אז גם לגבי אותו אדם, מאחר שזה האפשרות הזאת קיימת, הוא יכול לעשות עירוב מאדמי, דתנן. וכאן הגמרא מביאה את המקור לאמירה הזאת, מאכילין את העניים דמי. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', ואת אכסניה דמי. רש"י בשורה הראשונה, אכסניה חיילות מלכי ישראל שמטילים אותם על בני העיר לזונם, ואבו להו כעניים שהרי אינם בבתיהם. ואמר רב הונה תנה, בית שמאי אומרים אין מאכילים את העניים דמי, ובית הלל אומרים מאכילים את העניים דמי. ומה שחשוב לנו זה שיטת בית הלל, שהם מתירים אכילת דמי על ידי עניים. ובמעשר ראשון שנתלה תרומתו, הגמרא שואלת פשיטה, הרי מה זה? זה מעשר ראשון שהופרש ממנו תרומת מעשר, אז הוא, המעשר ראשון הזה מותר לכל אדם. נכון, נותנים אותו ללוויים, אבל הוא אינו כתרומה, אלא מותר לכל אדם. אז הגמרא שואלת פשיטה, פשוט שאם נתלה תרומת מעשר, זה התרומתו, התרומת מעשר הופרש, אז פשוט שניתן לערוך עירוב ממעשר ראשון. אז כתשובה לשאלה פשיטה, הרי אחרי, מאחר שהדבר הוא כל כך פשוט, למה היה צורך לתנה ללמד על כך? אז יש כאן תשובה, וסומן אצלנו בגמרות המסומנות הש"ס, זו תשובה שזה בערך 9 שורות. לא צריכה, נצריך את התנה ללמד שמניחים עירוב ממעשה ראשון שנתלה תרומתו, כי מדובר פה במקרה מסוים שהקדימו בשיבלים. הלוי הגיע לגורן וגבה, קיבל את המעשר ראשון לפני גמר מלאכת התבואה. הוא לקח את זה ברמה של שיבלים ונטלה ממנו תרומת מעשר, והלוי הפריש מאותו תבואה שהוא קיבל, בשיבלין, הוא הפריש ממנו תרומת מעשר, ולא נטלה ממנו תרומה גדולה, וזה בסדר, וכדרבי אברהם ריש לקיש, יום רבי אברהם ריש לקיש, מעשה ראשון שקדימו בשיבלים, פטור מתרומה גדולה שנאמר, בעניין תרומת מעשר כתוב, והרם אותם ממנו תרומת השם מעשר מן המעשר. רק מעשר מן המעשר, אמרתי לך, הלוי חייב בכל מקרה להפריש את המעשר מן המעשר, הרי מעשר ראשון כשמו כן הוא מעשר, והלוי צריך להפריש ממנו עוד עשירית ממה שהוא קיבל, זה מעשר מן המעשר, ומהפסוק הזה אפשר ללמוד ולדייק, מעשר מן המעשר, מה אמרתי לך, ולא תרומה גדולה, הוא תרומת מעשר מן המעשר. דהיינו, לוי שלקח את תרומת מעשר, את המעשר ראשון שלו בשיבלין, הוא לא חייב להפריש ממנו את החלק שהיה אמור להיות תרומה גדולה. עכשיו נפנה לרשי שקדימו בשיבלים, שורה שנייה מלמעלה. הוא הקדים, הלוי הקדים וגבה את המעשה הראשון בשיבלים לתרומה גדולה, הוא לקח את זה לפני שבעל הבית הפריש תרומה גדולה. דמין התורה, התרומה קודמת למעשר, דראשית קראה רחמנה, התורה קוראת לתרומה בשם ראשית, אז הוא צריך להיות הפרש ראשונה, ומן המותר מה שנשאר אחרי שהבעל הבית מפריש התרומה גדולה, הוא נותן מעשר ראשון ללוי. ועכשיו העירים, לשון הרמה, העירים הלוי וקדמו, כדי שלא יחסרנו כהן אחד מ-50 במעשר. זה השיעור דרבנן ש אמור הבעל הבית לתת לכהן, אחד מ-50, ואותו שיעור מהמעשר ראשון שלקח הלוי, אותו שיעור אחד מ-50 מתוך מה שהוא קיבל, הוא לא צריך לתת לכהן. והגמרא ייתן עוד מעט המקור לכל מה שאמרנו. אנחנו נחזור לגמרא, אמר לרב פבל אביי, אי הכי, שיש פטור מהפרשת תרומה, תרומה גדולה, זה נקרא, שהוא התרומה שבעל הבית נותן, ותרומת מעשר הוא מה שהלוי נותן. אז אם כן, שיש כאן פטור מהפרשת תרומה, ולכאורה זה נראה לנו בגלל שהלוי הקדים את גביית המעשר לפני שבעל הבית הפריש את תרומה הגדולה, אז אפילו הקדימו בקרינמי, למה שלא יהיה אותו דין אם הלוי הקדים את הכהן, או הקדים את ההפרשת תרומה גדולה בקרי. מדובר פה אחרי הגמר מלאכה, אחרי שדשו התבואה ו הפרידו מהגרעינים את הקליפות, זה המצב שהוא בקרי, והוא נקרא אז בשם דגן. אז למה שלא נאמר שאם הלוי מקדים בקרי גם כן, שיהיה פטור מלהפריש תרומה גדולה ממה שהוא קיבל, ואנחנו יודעים שזה לא כך. המלא, אביי עונה ומסביר ההבדל. עליך, אמר כאן, עליך כמובן לגבי ההערה או השאלה שלך, הפסוק נותן מענה. כי מה כתוב בפסוק? תרימו את תרומת השם מכל מעשרותיכם. אז יש חיוב להפריש תרומה מכל המעשרות. דהיינו, ונשים לב בדברי רשי שהפסוק הזה מכל מעשרות רחם בלוויים כתיב. ומה ראית? מה ראית לחלק בין אם הוא הקדים, הלוי הקדים גביעת המעשה ראשון בשיבלים, הוא הקדים את הפרשת התרומה הגדולה בשיבלים, אז הוא לא חייב להפריש את התרומה גדולה מתוך מה שהוא קיבל. ואם הוא גבה את המעשר ראשון אחרי שכבר הוא בקרי הפך להיות דגן, הוא כן חייב להפריש ממה שהוא קיבל את החילק שהיה אמור להיות לכהן, דיינו אחד מחמישים. הגמונה, היי ידגן, והי לא ידגן. אומר רשי, היי הקדימו בקרי, ידגן, לשון דגן. וכיוון דין נקרא דגן, זה אחרי הגמר מלאכה שאמרנו, תיארנו מקודם, נעשה תבל לתרומה, כתיב ראשית דגנך. כשמדבר בתרומה, הוא מקבל השם שלו כשהוא במצב של דגן. והי לא ידגן, ממשיך אשי וכי שקלי לוי, כשהלוי לקח אותו בשיבלים, עדיין לא היה תבול לתרומה, החיוב תרומה עדיין לא חל. אנחנו חוזרים לגמרא, ובמעשר שני והקדש שנפדו, פשיטה, אם פדו את המעשר שני, אז הפירות הופכים להיות חולין, וכן הקדש שנפדה זה חולין, אז פשוט שאפשר לעשות עירוב מהם, לא צריכה. שוב פעם הגמרא עונה שיש צורך למשנה ללמד את הדין הזה, כי על מה מדובר? שנתן את הקרן ולא נתן את החומש. אדם שפודה את ההקדש שלו, המעשר שני שלו, הוא צריך להוסיף חומש. במשנה שלנו מדובר שהוא הפריש, הוא פדה את הקרן, את שווי ההקדש עצמו או השווי של המעשר שני שלו, בלי להוסיף את החומש. וכמשמלן דאין החומש מעכב. נכון, יש חיוב להוסיף חומש, אבל הוא לא מעכב את הפדיון. וממילא, נכון, הוא נבדה, וזה הסיבה שאפשר, שהתנא לימד שאפשר לעשות מזה עירוב, למרות שהוא לא הוסיף את החומש. אבל לא בתבר. היינו לא, או לא מניחים עירוב מאוכל שהוא תבל. פשיטה, פשוט, התבל הוא אסור. לא צריכה, בתבל תבול מדרבנן. מדובר פה בתבל, אבל החיוב, ההפרשה עליו הוא לא מדורייתא, הוא מדרבנן, הוא כגון שזרעו בעציץ שאינו נקוב. מה שגדל בעציץ שאינו נקוב, הוא אינו חייב מדורייתא. אז החידוש הוא, למרות שהתבל הזה הוא רק מדרבנן, בכל זאת לא עושים מזה עירוב. ולא במעשה ראשון שלא נתלה תרומתו, פשיטה, הרי הוא טבל, הוא לא מתוקן, לא צריכה. מדובר פה שהקדימו בקרי. רק נשים לב שהתשובה כאן היא ארבע שורות כמו שמסומן. מדובר פה, נגיד החידוש של התנא פה, שנכון, לא נתלה תרומתו, אבל יש צורך ללמד שאין עושים מזה עירוב, כי על מה מדובר? שהקדימו בקרי. מה שדיברנו מוקדם יותר, כאן זה הפשט, שהלוי הקדים וגבה את המעשר ראשון מבעל הבית, לפני שבעל הבית הפריש את התרומה הגדולה לכהן. ונטלה ממנו תרומת מעשר ולא נטלה ממנו תרומה גדולה. ואותו לוי הפריש את התרומת מעשר, אבל הוא לא הפריש את החלק שהיה ראוי להיות תרומה, דיינו אחד מחמישים. מה הוא דתימה? כדאמר לרב פאפה לבאי, היה הווה מינה, כמו שרב פאפה אמר מוקדם יותר לבאי, יש לנו חץ פה ולמעלה עוד בערך 12 שעות למה אתם רואים עוד חץ, ושם הפאפה העלה את האפשרות, אם לוי פטור מתרומה גדולה בזה שהוא הקדים, למה שלא נפטור את הלוי מתרומה גדולה גם אם הוא הקדים בקרי? אז זה היה, זה ההב המינה שגורם לכך הצורך לתנה, כמשמלן כדשני לה, התנא כאן שאומר שלא או לא מניחים עירוב ממעשר ראשון שלא נתלה ממנו תרומתו, כי מדובר פה שוב פעם בלוי שקדים בקרי, וכל זמן שהוא לא הפריש את תרומה גדולה ונוסף לתרומת מעשר, המעשר הראשון שלו הוא תבל ואסור באכילה, ולכן המשנה מלמדת שלא עושים עירוב מזה. ולא במעשר שני והקדש שלא נפטרו, פשיטה. ודאין, אי אפשר לעשות עירוב מהקדש או ממעשר שני. מעשר שני חייבים לאכול בירושלים, ואם כל זמן שלא נפטר, הוא לא ראוי לעשות ממנו עירוב, זה פשוט. אז למה התנא בכל זאת מלמדת את זה? לא צריכה. כן צריך ללמד את זה, שפדן, ולא פדן כהלכתן. אותו בעל הבית הוא פדה, אבל לא פדה כדין. מעשר, מה לדוגמה במעשר שני שהוא עשה פדיון אבל לא כדין, שפדו על גב הסימון. הוא פדה את המעשר ראשון שלו, את המעשר שני שלו על הסימון. ורש"י כותב, הסימון מער בלא צורה. זה מטבע, אבל עוד לא נוצר הצורה, לא הנפיקו צורה על המתכת הזה. אז ומה הבעיה בזה? ורחמנא אמר, וצרת הכסף. זה פסוק ששייך לפדיון מעשר שני, ודורשים כסף שיש עליו צורה. דהיינו, וצרת, למרות יש משמעות של פשוטו של מקרא, אבל לא כאן הוא העניין. העניין הוא איך דורשים את זה. והדרשה הוא, פודים על כסף שיש עליו צורה, בניגוד לאסימון. הקדש, מה הפדיון שלו כהלכה לגבי הקדש? שחילולו על גב קרקע. אדם ניסה לפתור, להעביר את הקדושה מההקדש שהוא הקדיש לחתיכת קרקע. דרחמן אמר ונתן הכסף וקם לו. זה הפסוק של פדיון, ששייך לפדיון הקדש. אז המילה כסף היא באה להפוקי קרקע. פדיון הוא רק בכסף ולא בקרקע. המשנה, לפני שנתקדם, נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא, שליחת עירוב ביד אנשים שאינם קשירים אינו עירוב. השולח, אומר המשנה, השולח עירובו ביד חירש, שוטה וקטן. הבעל הבית פה מתכוון להניח עירובו בסוף התחום, או הלאה מביתו, והוא שלח את העירוב, את המזון, ביד אחד חירש, שוטה או קטן, או ביד מי שאינו מודה בעירוב, אדם שאינו מודה, לא מכיר בדבר הזה, מבחינת כפירה נקרא לזה. מי שאינו מודה בעירוב, רש"י אומר במילה אחת, קוטי. אז בכל הדוגמאות האלו, אינו עירוב. ואם אמר לאחר לקבלו ממנו, הרי זה עירוב. הרש"י ששייך ל... העניין הזה נמצא בגמרא, כלומר רש"י על הגמרא. אתם יכולים לראות ונלמד ביחד את רש"י בערך 8-9 שעות מסוף העמוד, לקבל ממנו קודם שיגיע שם והמקבלו עירב עליו. אז אם הבעל הבית כאן שרוצה את העירוב, הוא אמנם שלח את זה באחד מאלו שעצמם לא יכולים להניח שם את העירוב, אבל לפני שהחירש, שוטה, קטן, הגיעו למקום השביתה, מישהו אחר לקח מהם והניח, והוא, אותו אחר, הניח את העירוב במקום, אז העירוב עירוב. הגמרא שואלת, וקטן לא? ואמר אבונה, קטן גובה את העירוב. כשעורכים עירוב חצרות, גובים מזון מכל אחד מבעלי הבתים, באותו מזון שנגבית, היא הופכת להיות עירוב חצרות, לאפשר אנשים לטלטל מבתיהם לחצר. אז מה רואים כאן שקטן גובה את העירוב? הגמרא לא קשה. כאן במשנתנו, בעירובי תחומים. כאן הדין של רב הונא לא קשור בעירובי חצרות. ורש"י אומר, עירובי חצרות דעירובי רשותי בעל מהו. הוא אמנם עושים אותו, גובים את המזון, אבל הוא לא דבר שהוא נקרא לזה, זה פעולה חשובה, משנה מציאות נקרא לזה, כי מה זה? מאחר שהוא רק לגרום לכך שהרשויות של כולם נחשבים רשות אחת. אין כאן איזושהי שינוי מהותי. הלכך, ממילא מערב. זה לא תודות לפעולה של גביית המזון, ואף אגב, אין מעשה הקטן כלום, בדרך כלל כך אנחנו אומרים, לא אכפת לן, כי דתנן לכמן, בעל הבית שהיה שותף עם שכניו, אינו צריך לערב. זה לגבי עירובי חצרות, אבל עירובי תחומים, הקנוי שביטה, וזה מעשה מהותי. בזה שאתה מניח את העירוב בסוף התחום, אתה קונה שביטה שם. זה קניין מסוים. אתה קונה שביטה שם, וקטן לא אלים, לשון חזק, לא אלים למקני, הוא לא מספיק חזק לקניין. אנחנו חוזרים לגמרא, או ביד מי שאינו מודה בעירוב, מן, מי זה? אמר רב חיסדא, קוטאי, כפי שאמרנו מוקדם יותר. ואם אמר לאחר לקבלו הימנו הרי זה עירוב, כך נאמר במשנה. וכאן יש להתייחס למשולשים, ובשוליים תחת הכותרת מבנה, כתבנו חששות, המשולשים מבליטים, חששות בעניין אמירה לאחר לקבל הימנו, מן הקטן, ולערב עליו. ואותו אחר יעשה את העירוב או יניח את העירוב במקומו. הגמרא שואלת, ולך ושדימה לא ממתילי, ורש"י מסביר, דימה לא ממתילי קטן עד לידו של מקבל. למה לא חוששים מפני זה? הגמרא עונה, כדאמר רב חיסדא, כדאמר, כלומר כאיפה ש... רב חיסדא אמר את דברו במקום אחר, אבל אנחנו נביא את האמירה שלו לכאן. אז כדאמר רב חיסדא בעומד ורואהו, החנמי בעומד ורואהו. בעל הבית הוא עומד, הוא רואה את הקטן עד שהוא מוליך את זה למקבל. ולחוש דילמה לא שקיל מיני, למה שלא נחשוש שאולי אותו אחר לא ייקח את זה מהקטן? תשובה, כדי אמר רבי חיר, חזקה שליח עושה שליחותו, כך אמר רבי חיר במקום אחר, החנמי גם בענייננו, חזקה שליח עושה שליחותו. ואותו אחר הוא השליח של בעל הבית. והיכה איתמר דרב חיסדא ורבי חיר, כאילו עד עכשיו אמרנו ש... ולכן כתקבנו אגב את המילה כדאמר בשורה שנייה, בשורות הרחבות ובשורה לפני זה גם כן בתחילת השורה. אז אנחנו רוצים לדעת איפה אם רב חיסדא ורב חיר אמרו את דבריהם בהתחלה או במקור. תשובה, ונשים לב שהתשובה היא תשובה ארוכה כפי שמסומן חמש שורות בגמרא. איתמר, על הדבר הבא נאמר דבריהם של רב חיסדא ורבי חיל. דתניא, נתנו העירוב לפיל והוליכו לקוף, והוליכו אין זה עירוב. גם אם הפיל יגיע למקום המבוקש, זה אינו עירוב. רש"י מציין שהחיות האלו, הקוף והפיל, פעמים שהם מלומדים. יש אילוף שאפשר לבצע, והפיל והקוף באמת יביאו את העירוב למקום שאותו רוצה לקנות שביטה, אבל זה לא מועיל. ואם אמר לאחר לקבלו הימנו, הרי זה עירוב. אבל אם אותו בעל הבית פנה לבן אדם, בן אדם כשר וראוי לקבל את העירוב מן הקוף, הוא, אותו אחר יניח, אז זה עירוב. ודילמה לא ממתילי, אמר רב חיסדא, בעומד ורועהו. ודילמה לא מקבל למיני, אמר בחיר חזקה, שליח עושה שליחותו. וכאן יש סימון חדש, המעוין, ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה. האם אמרינן חזקה שליח עושה שליחותו א', בשל תורה, ב', בדרבנן. והמעוין מבליט מחלוקת רב נחמן ורב ששת בשל תורה. הגמרא, אמר רב נחמן, בשל תורה אין חזקה שליח עושה שליחותו. אומר רשי, בשל תורה אין חזקה וכולי, כלומר לא סמכינן חזקה עד דחזינן דבל, עד שאנחנו רואים בפועל שהשליח עשה משהו התבקש. כעת ממשיכים לדף למד ב', בשל סופרים חזקה שליח עושה שליחותו, ורשי כותב בשל סופרים סמכינן החזקת של הרתיעינמי לא עביד, גם אם לא, הוא לא יבצע, לא חמיר איסורה כגון עירובי תחומים. הגמרא ממשיכה, ורב ששת אמר אחד זה ואחד זה, כלומר גם בשל תורה חזקה שליח עושה שליחותו. בהמשך אתם יכולים לראות משולשים, ובשוליים תחת הכותרת מבנה המשולשים מופיעים בשני כיוונים, מנה אמינה לה, הסברים לרב ששת ורב נחמן. אז המשולש עם השפיץ למעלה זה אמור להיות המקור לדברי רב ששת, שגם בשל תורה חזקה שליח עושה שליחותו. בהמשך אנחנו נראה פס מפותל, וכל פעם שמורים בסוגיה הקרובה פס מפותל, כאן הגמרא דוחה מה מה שבר הבר פלוטה רצה לומר. אז למשל פה אנחנו רואים אמר רב ששת מנה מן עלה, ובעוד שש שורות בערך ורב נחמן הוא דוחה מה שנאמר, ואחרי זה עוד שתי שורות רואים משולש עם השפיץ כיוון מטה, רב נחמן אמר רב נחמן מנה אמין עלה, את שיטתו שבשל תורה לא אמינן חזקה שליח עושה שליחותו, וכמה שורות אחרי זה רב ששת עם פס מפותל דוחה מה שנאמר מקודם, וכן על זה הדרך. אז בעזרת השם בפעם הבאה אנחנו בשיעור הבא אנחנו נלמד מה הם המקורות של רב ששת ורב נחמן. עד כאן שיעורנו להיום.